קצת על ענייני החג. אני רוצה דווקא לדבר על היבטים הלכתיים, אבל איזשהו מבט מטה הלכתי. הפסוקים כשמוסרים את אכילת חמץ או מצווים להשבית חמץ, אז תמיד מעורב שם גם שעור. למשל, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי, או שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש האם מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ, מצות יאכל לשבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. אז הפסוקים כל הזמן מצמידים את שעור לחמץ. אבל על פניו זה דבר מאוד בעייתי, בגלל ששעור זה דבר שלא ראוי לאכילה. לא רק שלא ראוי לאכילה, יש בתוספתא והגאות מימוני מביא את זה. איזו שעור המחמצת אחרים? חמץ שנתחמץ מידי אחרים, מתי קרוי שעור? מי שיפסל מלאכול לכלב. זאת אומרת ששעור זה בעצם חמץ שהוא כל כך חמוץ, שהוא כבר נפסל מלאכול לכלב. עכשיו, אם זה נפסל מלאכול לכלב, אז הכלל בידינו שאיסורי אכילה או איסורי הנאה שלא ראויים למאכל כלב, הם לא אסורים. ואם זה לא ראוי למאכל כלב, זה אפילו מותר מדרבנן. זאת אומרת, אין שום בעיה עם זה. מה שראוי למאכל כלב, אז מדרבנן אסורים. מה שלא ראוי למאכל כלב, אפילו מדרבנן זה מותר. אז מה קורה פה לגבי חמץ, שאסרו גם את שעור וגם את חמץ? מה?
כן, כדאי שעור דווקא.
כן, זאת אומרת, יש פה משהו שלא ראוי לאכילת כלב, עוד פעם, יש מחלוקת רמב"ם וראי, וזה לא כל כך פשוט, אבל לפחות התוספתא ככה אומרת, ולכן השאלה היא, אז למה התורה אוסרת את זה? יש אחרונים שהרגישו בזה, חייזר מדבר על זה ועוד, והם טוענים שזה מה שהפסוק מלמד, ושזה יש פסוק. הפסוק אומר שגם שעור וגם חמץ נאסרים. זה יכול לפתור את הבעיה, למה אנחנו אוסרים את זה? זאת אומרת, למה אנחנו לא אוכלים את השעור? אבל השאלה העקרונית, למה הפסוק עשה את זה, זאת שאלה שנותרת בעינה. זאת אומרת, העובדה, או לחילופין, למה לא למדנו מכאן בעניין אב? למדנו מכאן בעניין אב לכל התורה כולה, שדברים שנפסלו מלאכול כלב, גם הם נאסרים. והעורלה, חזיר, מה שלא יהיה, פסול למאכל כלב, הנה, נלמד מפה. הפסוק אומר שבשעור זה אסור, אז נלמד בעניין אב לכל שאר איסורי התורה, שגם שם יהיה אסור.
זה מחמיץ, הדברים מחמיץ, יש לו...
אז מה?
אז הוא דבר גורם.
הוא גורם, אז מה, ועדיין, הוא לא ראוי לאכילה. גם החזיר הוא חזיר, אבל הוא לא ראוי לאכילה, אז אין עליו איסור. עוד מעט נראה, הרמב״ם אומר את מה שאתה אומר.
אני אומר שזה חידוש, אבל עדיין יש סיבה לחידוש הזה.
אז למה לא נלמד מפה בעניין אב, שבכל מקום שיש את האיסור, שהוא לא ראוי למאכל כלב, משנה איך מאזור. מה זה משנה אם הוא גורם או לא? החזיר הוא עוד יותר מגורם איסור, הוא עצמו חזיר. לא צריך לגרום איסור. זה אפילו לא עקיף, הוא עצמו חזיר, רק הוא נפסל מלמאכל כלב. למה שאני אסור אותו?
למה הוא נפסל ממאכל כלב חזיר?
אני אומר שאם יש בשר חזיר שנפסל ממאכל כלב, אנחנו לא אוסרים אותו בהלכה.
אני לא מבין את הבנייניו. קודם כל בנייניו, זה קשרות וזה חמץ. זה בכלל לא דומה. חמץ הוא נעשה רק בתקופה, קשרות לעולם.
אז מה?
ודבר שני, אני מתפלל לדרך שאתה שואל את השאלה, אם תהיה אומר הפוך. בגלל שכתוב ככה בתורה, מאיפה למדנו שמה שלא רואים לאכול במאכל כלב הוא מותר.
אתה שואל על התורה? אני אומר, ממה נפשך? אני שואל, מצד אחד, אם באמת כל מה שלא ראוי למאכל כלב הוא מותר, למה פה התורה אוסרת?
זה עניין
חמץ?
זה עושה
בלם
התורה,
זה
הפוך, התורה
אסורה, ואיך
זה שחכמים
התירו? אז אני אומר, שתי השאלות, אם חכמים אומרים שזה אסור, אז אני שואל, אז למה התורה, שזה מותר, סליחה, למה התורה בחמץ אוסרת? מצד שני, הצד השני של אותה השאלה, אם התורה אוסרת, למה חכמים לא עשו בענייניו, ואסרו גם בכל שאר האיסורים, גם אם זה לא ראוי למאכל כלב.
אני לא מבין את האחיזה. מה?
אני
לא מבין את האחיזה. מה
מלמד הפסוק? שגם שעור אסור.
שגם שעור אסור, אבל אנחנו יודעים שזה מותר.
לא נכון, זה לא מותר.
זה מותר, זה פסול למאכל כלב.
נכון, זה השאלה, לא, זה אסור.
זה עדיין אסור.
ודאי, התורה אומרת במפורש, שעור וחמץ בכל מקום. זה אסור. אני שואל למה? הרי זה פסול למאכל כלב, למה זה אסור? בכל התורה איסורי מאכל ואיסורי הנאה, אם הם נפסלים למאכל כלב, אז הם מותרים.
זה
זה אסור בקראת או בלאו?
אסור כנראה לגמרי, משתמע.
כן,
אותו איסור, נכרתה. הקראת נאמר על השעור, לא על החמץ. הלו, כל אוכל חמץ ונכרתה.
אבל אם יוצא דופן, אז הוא...
כן, אוכל מחמץ. לא, זה גם על הקראת. הקראת נאמר על החמץ, כי אין דרך לאכול את השעור. כנראה בגלל זה, אבל זה לא טוב. כל הפוסקים אומרים, זה שעור וחמץ, זה אותו דבר. אולי הערה נוספת, חמץ שנפסל ממאכל כלב גם הוא מותר. חמץ עצמו, חור, חתיכת, לא יודע מה, לחם. בסדר? שנפסל מאכילת כלב. זאת אומרת, התעפש, כבר לא ראוי, אפילו כלב לא יאכל אותו, הוא מותר. אין עליו איסור, מי שאוכל אותו אני לא יודע, אבל בא לראה לא עוברים עליו, זה כבר לא חמץ. נו, אז עכשיו עוד יותר גרוע, זאת אומרת, בחמץ עצמו הרי התורה אמרה כבר שגם שעור שלא ראוי למאכל כלב נאסר. אפילו בחמץ עצמו אנחנו לא לומדים את הבניין האב הזה. אז מה קורה פה? מה מיוחד בשעור?
זה דבר
המאמין? מה?
לא
שיש לך
דבר
המאמין?
אתה אומר?
השעור. יכול להיות שהוא נקרא דבר המאמין, תכף אני אולי עוד אדבר על זה. יש ברמב״ם, הרמב״ם מתייחס לעניין הזה, אז הוא אומר ככה, כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל 15 עד סוף יום 1-20 בניסן, במזיד חייב קראת, שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה, בשוגג חייב קורבן חטאת קבועה, אחד האוכל ואחד הממחה ושוטה. הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהיה בו יותר אכילה. ומניח חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא אכלו, עובר בשני להבין, שנאמר לו יראה לך שעור בכל גבוליך, ונאמר שעור לא יימצא בבתיכם. ואיסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמצים, אחד הוא. יש פה איזה משפט בסוף, כן, איסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמצים, אחד הוא. אז כולם מבינים שזה דבר פשוט, שפה העם בא להסביר את הנקודה הזאת. למה באמת גם שעור נאסר? אז אומרת מה שאתה אמרת. השעור בו מחמצים את האיסור, זה מה שיוצר את תהליך החימוץ, ולכן גם הוא נאסר. אלא שההסבר הזה, כן, אפשר לראות איזה דוגמאות ברמב״ם.
מה שאומרים קצת זה לא פלוג.
מה?
מה שאומרים ראשון הרמב״ם זה לא פלוג כזה.
אבל אז לא פלוג דאורייתא.
כן, לא פלוג דאורייתא.
זה מוזר קצת, לא פלוג דאורייתא. בדרך כלל לא פלוג זה...
אני יודע, אבל אני רואה...
כן? אוקיי, אפשר להבין מה... אני חושב שנאמר פה יותר מזה. אבל עוד רגע נראה, יש הלכה דומה לזה בהלכות שבת ברמב״ם, בפרק ת', הרמב״ם מדבר על הכנת צבע בשבת. אז הוא אומר, העושה אין הצבע, הרי זה תולדת צובע וחייב. כיצד? כגון שנתן קלקנטוס לתוך מי עפצה, שנעשה הכל שחור, או שנתן אסטיס לתוך מי קרקום ונעשה כל ירוק וכן כל כיוצא בזה. וכמה שיעורו כדי לצבוע בו חוט שאורכו ארבעה טפחים. אז מי שמכין צבע, זה נחשב צובע בשבת. אז שואל על זה הרייבד, אמר אברהם, קשי עלי בישול סממנים, דגמרינן מיני מבשל, תיפוק לינם עם משום צובע. במשכן הרי בישול סממנים הוא המקור לזה שיש... מלאכת מבשל בלמתת מלאכות, אומרת איפוק למצד צובע, למה לא מביאים את זה גם למלאכת צובע? ואני לא הייתי סבור שיתחייב משום צובע עד שיצבע דבר שנגמרה בו מלאכת הצבע, אבל צביעת מים שאינה לצורך עצמן, לא. אתה אומר, צבע זה כאשר אני רוצה את הדבר שאותו אני צובע, אני רוצה אותו צבוע. יש בעד או משהו כזה, שאני צובע אותו, זה מלאכת צובע. אבל לצבוע מים, מה יש לצבוע מים? אני רק מכין צבע לקראת צביעה, זה לא נקרא לצבוע. הוא מבין שהרמב״ם חושב שהכנת צבע זה פשוט לצבוע את המים. לכן זה אסור. אבל אני יודע, זה לא מה שהרמב״ם מתכוון. מה שהרמב״ם מתכוון זה שהכנת הצבע שאיתו צובעים, גם היא מלאכת צובע. מזכיר קצת את השעור שאיתו מחמצים, גם הוא בעצם חמץ. גם בהמשך הרמב״ם מדבר את אותו דבר על נגיס, לא משנה, יש לו עוד, באותו פרק עצמו הוא מביא את הסברה הזאת גם לגבי דברים נוספים, שכאשר משהו גורם למשהו אחר הוא מקבל את השם שלו, ולכן כשדבר מחמיץ עיסה, אז הוא עצמו מקבל איזשהו שם חמץ ולכן הוא נאסר. הבעיה שההסבר הזה הוא לא הסבר מלא, הוא לא הסבר מלא בגלל ש... נגיד שאני מקבל את העיקרון של הרמב״ם, שאם השעור מחמיץ את האיסור, אז הוא עצמו מקבל שם חמץ. טוב, אני מסכים שזה חמץ. אבל זה חמץ לא ראוי לאכילה. אתה לא מסביר לי את זה, אתה רק מסביר לי למה יש איזה שם חמץ. אין לי בעיה עם שם חמץ של זה, זה אני מוכן לקבל. אבל גם אם יש איזה שם חמץ, זה עדיין חמץ שלא ראוי לאכילה. חמץ שלא ראוי לאכילה, אנחנו אמורים להתיר. וזה לא נותן לנו יותר מלא. אז עוד פעם שהערה על האבא, איך הוא מסתפק רק בלהגיד שיש לזה שם חמץ? לא זאת הבעיה העיקרית שמטרידה אותנו כאן. הבעיה היא שזה לא ראוי לאכילה, אז מה זה עוזר לי שזה שם חמץ? טוב. אז בואו נראה רגע סוגיה בגמרא במסכת ביצה, סוגיה קצת מוזרה, ואני חושב ששמה, משם הרמב״ם לוקח את הדברים. בואו נקרא את זה. בית שמאי אומרים, המשנה בתחילת מסכת ביצה, בית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ בכותבת. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. אז יש מחלוקת בשאלה מה שיעור חמץ. שעור הוא בכל מקרה בכזית, חמץ, בית שמאי אומרים בכותבת, ובית הלל אומרים בכזית. בית שמאי במקרה הזה כמובן מקילים. נכון? כשאנחנו אומרים שהשיעור גדול יותר זאת כולה. כמו שמי שאוכל כזית בעצם נפטר בשעור, רק בככותבת הוא חייב. אז בגמרא, בדף זין, הגמרא שואלת, מה הייתה מה יהודה בית שמאי? למה בית שמאי אומרים שחמץ בככותבת? זאת אומרת הגמרא כך, אם כן, לכתוב רחמנה חמץ ולא באי שעור. ואנה אמינה, ומה חמץ שאין חימוצו קשה? בכזית, שעור שחימוצו קשה לו כל שכן? שעור דכתב רחמנה למה לי? לומר לך, שיעורו של זה, לא כשיעורו של זה. אז הגמרא אומרת ככה, זה כתוב בפסוקים שראינו קודם, גם שעור וגם חמץ. למעשה היה מספיק לכתוב את חמץ, והיינו נותנים קל וחומר את השעור. למה כתבו גם את השעור? כן, למה זה קל וחומר? כי השעור חימוצו קשה. בסדר? אז הוא יותר חמוץ מאשר החמץ.
ביקושי על מי?
על בית שמיים. לא, מה זה? אז לא על בית שמיים, זה הנימוק של בית שמיים. הנימוק, זה ביקושי על התורה. כן, זה נימוק של בית שמאי, שאומרים למה התורה כתבה גם את שעור וגם את חמץ.
אם זה אותו שיעור, אתה
מצאת שנינו. מה זאת אומרת? לא, זה עובד הפוך. זה המקור לבית שמאי, ודאי. זה המקור לבית שמאי שהם עושים שני שיעורים שונים, כי אחרת יהיה קשה, כן, קושי על בית הלל. אז בית שמאי אומרים, למה צריך לכתוב את שעור? שעור חימוצו קשה, אז אם חמץ אסור, אז אנחנו נלמד קל וחומר על שעור, ושעור גם כן נדע. בשביל מה התורה כותבת את שעור? אלא ללמד שמדובר בשני שיעורים שונים. ואז אנחנו מחליטים שזה בכזית וזה בככותבת, למה בככותבת? כי כנראה אין איזה שיעור רלוונטי בין לבין. ככותבת זה ביום כיפור. את השיעור הבא שמתנו, הגודל הבא שמתנו, זה ככותבת. אז לכן שעור זה בככותבת. סליחה, חמץ זה בככותבת ושעור זה בכזית. למה בחרו דווקא בזה? שחמץ הוא בכזית, ששעור הוא בכזית וחמץ הוא בככותבת?
בכבת הוא עניין סביעה, שוהנה. אז בחמץ, שעור אין הנה, אז יש שיר כזית שזה שיר של איסור, לא של איסור של הנה.
יכול להיות, למרות שאני חושב ש... הנאה יש גם בכזית, כל איסורי הנאה הם נסרים בכזית, להפך, צביעה זה בככותבת, אבל לא הנאה. הנאה זה כל שכל... אני חושב שפה הנקודה היא פשוט אותו מהלך כמו שבית שמאי, הרי השעור אמור להיות יותר חמור מחמץ. נכון? זה ההנחה של הקל וחומר, שאם חמץ כתוב, השעור זה כל שכן. אז מאלה ברור שאם אני צריך להחליט מי מהם בכזית ומי בככותבת, אז ברור שהשעור הוא בכזית, כי הוא החמור יותר, וחמץ זה בככותבת. זאת אומרת, זה המשך של אותו רעיון שהשעור אמור להיות יותר חמור מחמץ.
מה הגודל של
ככותבת? תמר, זה תמרה. ככותבת זה תמרה, זה... מה?
גדול.
כן, יותר גדול מכזית.
לפני
שהזיתים גדלו וכל ה...
הכותבת יותר גדול
מהכזית? כן, כן. בכל אופן, אז לכל אורך הדרך אנחנו רואים, גם בשאלה למה כתבו את שעור ולא למדו את זה בקל וחומר מכזית, וגם בהחלטה בסוף לקבוע שחמץ הוא בככותבת ושעור הוא בכזית, לכל אורך הדרך רואים, שעור, אם צריך להחליט לבד מה יותר חמור, ברור ששעור יותר חמור. אבל בדברי בית שמאי רואים דבר עוד הרבה יותר מרחיק לכת. ראשית, על פניו, מה פתאום שעור יותר חמור? שעור לא ראוי לאכילה, אני חוזר למה שאמרתי קודם. חמץ ראוי לאכילה, אני חושב ששעור יותר חמוץ. הוא לא ראוי לאכילה. יש פה משהו נורא מוזר. עכשיו, יותר מזה, אתה אומר לי, בסדר, הפסוק אמר. הפסוק אמר ששעור גם הוא אסור. אחרי שהפסוק אמר ששעור אסור, אז חימוצו יותר קשה, ולכן אני מניח שהוא יותר חמור מאשר חמץ. אבל בית שמאי אומרים שלא צריך אפילו את הפסוק בשביל זה. הרי מה בית שמאי אומרים? בשביל מה הפסוק כותב את שעור? שלא לכתוב אותו. אם הוא כותב את חמץ, אני לבד יודע ששעור אסור. זה כבר ממש פלא פלאים. אם אחיעזר הסביר לנו קודם, שכל מה שנאסר פה שעור למרות שהוא לא ראוי לאכילה, זה בגלל שהפסוק אומר, אומרים לנו פה בית שמאי, בשביל מה צריך את הפסוק הזה? 180 מעלות הפוך מאחיעזר, בשביל מה צריך את הפסוק הזה בכלל? הרי אם היא הייתי יודע לבד, אם חמץ אסור, אז שעור זה קל וחומר, חימוצו קשה הוא ודאי יהיה אסור. היית יודע לבד? שעור לא ראוי לאכילה, מה היית יודע לבד? אם לא היה כתוב בפסוק, אני הייתי אומר חמץ אסור, שעור מותר.
הוא
יכול לשאול
אבל למה חמץ מיותר, לא
שעור. אולי, אבל הוא לא אמר את זה. הוא אומר שעור מיותר. יש פרחה לשני הכיוונים, זה לא ראוי לאכילה, וזה פחות חמוץ. אפשר לבחור את כל אחד מהם, אבל העובדה שהוא אומר, בבית שמאי רואים, לא רק שהם תופסים ששעור יותר, לא ששעור אסור כמו חמץ מכוח הפסוק, אולי אפילו יותר חמור. ניחא, אחרי שיש פסוק, אתה אומר לי, טוב, שעור חימוצו קשה, אז הוא יותר חמור. בבית שמאי רואים דבר, בטר מרחיק לכת, לא תופס את הפסוק בשביל זה. גם בלי הפסוק, אם היו אסורים חמץ, אני הייתי יודע לבד שגם שעור יהיה אסור.
הייתי אומר,
די הוא לבוא מן
דין להיות מתנידון.
ברור.
אז הייתי, לא הייתי יודע...
אבל הייתי יודע שהוא אסור.
אסור, אבל לא עד השיר
שלו. ברור. על זה בנוי השיקול בבית שמאי, אבל אני שואל על זה. איך היית יודע, נכון, די הוא, היית עושה את זה בכזית, אבל איך אתה יודע שבכלל זה אסור? הרי זה לא ראוי לאכילה. אם יש פסוק, אז אומר לך לאחי עזר, זה לא זה מפסוק. אבל בית שמאי אומרים, בשביל מה צריך את הפסוק? גם בלי הפסוק הייתי עושה קל וחומר. איזה קל וחומר היית עושה? זה לא ראוי לאכילה. עכשיו, בית הלל עצמם, כשהם עונים לבית שמאי, אז הם בדיוק עונים את זה כמובן. ובית הלל צריך לכתוב גם את שעור וגם את חמץ, ולכן הם לא מקבלים את השיקול של בית שמאי. דהי כתב רחמנא שעור, הווה אמינא משום בחימוצו קשה, אבל חמץ דאין חימוצו קשה, אימא לא. זו ההצעה ההפוכה, כי לכתוב את שעור ולמוד קל וחומר את חמץ. צריכה. דהי כתב רחמנא חמץ, משום דראוי לאכילה, אבל שעור שאין ראוי לאכילה, אימא לא. צריכה. כשאתה עושה צריכות על שני הכיוונים, אז אתה תמיד מתעלם מאחת התכונות. זאת אומרת, אתה אומר, לחמץ יש חומר מי שלא, ולשעור יש חומר. ברור שכשתיקר את שניהם ביחד, אי אפשר ללמוד את אף אחד מאף אחד. אבל כשאתה רוצה, זה המתודה, אתה רוצה להראות שכל אחד יש לו חומר מי שלא, אתה מתעלם מהשנייה.
אבל בחמץ יש יותר מפסוק אחד, אז אולי לא באמת לא צריך.
מה? טוב, אני מתעלם כרגע מהכפילות בפסוקים, זה כבר שאלות, הרמב״ם בשורש התשיעי מדבר על השאלה, למה התורה חוזרת כמה פעמים על אותו איסור. הרמב״ן באמת טוען שזה תמיד כדי ללמוד מזה משהו. אבל הרמב״ם אומר שלא, הרמב״ם אומר שלפעמים זה רק כדי להראות את חומרת האיסור. ולכן הוא לא מונה את זה כל פעם שמופיע בתורה, וכולי, מעבר לזה, בתורה בכל פעם שהיא חוזרת כתוב גם שעור וגם חמץ. אז מה הם עשויים לצאת פעם אחת, שעור וחמץ, כך שאת הכפילות בפסוקים בין כל בכל לא נסביר כאן. זאת אומרת, זה, בכל מקרה יש פה משהו שהוא מיותר. אז כן, אז עכשיו יוצא דבר כזה. ייתכן שגם בית הלל מסכימים לבית שמאי. ששעור הוא אסור, למרות, לא ייתכן, תורה אומרת, שהוא לא ראוי, למרות שהוא לא ראוי לאכילה, רק בית הלל טוענים שצריך שזה פסוק, כמו שאומר אחי עזר, אחרי שיש פסוק, אז הפסוק אמר, וממילא גם בגלל שיש צריכות, אז לא עושים הבדל בשיעור, שניהם זה בכזאי. אבל בית שמאי טוענים שהשעור, אנחנו היינו יודעים שהוא יהיה אסור גם בלי שהוא כתוב בפסוק. אז בשורה התחתונה כמובן שניהם סוברים שצעור אסור. השאלה האם צריך בשביל זה פסוק. אז בבית הלל אני מנסח את השאלה כמו שאלתי בהתחלה, למה באמת? בסדר, הפסוק אמר, אבל אז מה אם הפסוק אמר? למה? למה באמת? לבית שמאי השאלה עוד הרבה יותר קשה. אז בית שמאי אומרים לי, אני בכלל לא הייתי צריך את הפסוק בשביל זה, אני הייתי יודע לבד שאם חמץ אסור על שעור, קל וחומר שהוא אסור. בסדר? זה מה שהזכרתי פה פעם את ה... הרבה פעמים אנחנו תופסים ככה, זה הרגל הישיבתי, אנחנו תופסים פסוק כתחליף לסברה. יש פסוק, אז לא צריך סברה. זה הדוגמה, כן, אני חושב שאני זוכר מתי אמרתי את זה, לגבי אמונשין מן הדין. יש שם באנציקלופדיה תלמודית, הזכרתי שיש שלושה טעמים, זה מופיע מאז ונדורייטה, זה לקוח, יש שלושה טעמים למה אין אנשים מן הדין, כך מופיע באנציקלופדיה התלמודית. אחד מהם זה שם הישפירך, כן, קל וחומר, אנחנו יודעים קל וחומר, אחד מהם זה שם הישפירך, השני זה אולי העונש על הקל, לא מספיק כדי להעניש על העבירה החמורה, והשלישי זה שעומדים את זה מפסוק ולאחותו. בת אביו או בת אמו, אז למה צריך עם בת אביו לבד, למה זה בת אביו ובת אמו? אז זה ברור שזה נכלל בבת אביו. אז לומדים ללמד לך שאין עונשים מן הדין. אז יש שלושה הסברים, זה לא שלושה הסברים, זה שני הסברים ומקור. אז יש מקור מפסוק, ויש שני הסברים, מה הפסוק אומר? אבל ההרגל הישיבתי זה שאם יש פסוק, אז האלטרנטיבה להסבר, זה הסבר שלישי. זה לא הסבר שלישי, יש פסוק ושני הסברים, זה הכל. עכשיו, כן, ההנחה כמובן שעומדת מאחורי זה, זה שאם התורה כותבת משהו, אז בטח אין לזה היגיון, כי אם היה בזה היגיון, אז א' היינו יודעים את זה לבד, וב' זה סתם דבר אנושי והגיוני, אז זה לא נקרא, זה לא חוכמה. זאת אומרת, התורה תמיד צריכה לכתוב דברים לא הגיוניים. אז הרמב״ם כבר מדבר על התפיסה הזאת במורה נבוכים, אלה שקשה בעיניהם לתת טעם למצוות, הוא אומר, זה אלף חלים, שעושים את הקדוש ברוך הוא נמוך מבריאותיו. כן, הבריאותיו לא עושים דברים בלי היגיון, הוא עושה סתם דברים שרירותיים. אז אני חושב שיש משהו בעייתי בהרגל הזה, של לראות את הפסוק כאלטרנטיבה להיגיון. ולכן, אם נחזור אלינו, אז לפי בית הלל, הפסוק מלמד אותי שיש איסור גם בסרור וגם בחמץ. אוקיי, הפסוק מלמד, אבל עדיין השאלה היא למה? מה הגדר? זה שיש פסוק, זה לא אלטרנטיבה להסבר. זה עכשיו אתה לחפש, מה ההסבר שעומד בחורי הפסוק.
אם היה חמץ שלא היה ראוי להחלט כן, והיית לוקח אותו, שם את משהו אחר. זאת אומרת, לפני כמו, הוא לא ראוי להתחיל, היה לוקח חלק ממנו, ושם את משהו אחר, האם זה היה מחמיץ או זה נסגר, חמץ נסגר.
שואל חימית אם זה יחמיץ?
לא, אני באופן קונספטו. כן? זאת אומרת, היה לך חמץ,
חמץ לא רואה, מחל כלב הוא מותר, אתה יכול לעשות את
המחל, אתה לא יכול לדעת את המחל ושם אותו במשהו אחר, ועכשיו תערובת.
לא, זה אפילו לא תערובת, אפילו בחמץ אמיתי שהוא אסור, תערובת שלפני החג בטלה. נכון? אבל פה אני לא, פה מדובר על חמץ שנכלל אסור, גם בתוך החג עצמו אתה יכול לאכול אותו גם בלי תערובת. זה לא... אוקיי, אז... אז זאת בעצם השאלה, ואני רוצה לנסות לענות עליה, ולחזור אחרי זה ל...
סור הוא גם אסור בבעל יורה בעל ימצא.
נכון.
אז רואים שיש איזה גדר אולי שקשור בעל יורה בעל ימצא עם בעל תוכל. זאת אומרת, אולי זה לא נובע מהאכילה על זה שזה אסור גם כן בבעל יורה בעל
ימצא. צריך לחפש אולי הסבר בכיוון הזה, אני אציע הסבר מסוים, אבל יכול להיות. אני אציע הסבר, אני חושב שהוא עומד ברמב״ם לפחות, ורואים את זה בעוד מקומות. יכול להיות שיש עוד הסברים, אני לא יודע, באמת לא מצאתי מישהו שמתייחס לזה באופן מפורש, חוץ מכמה אחרונים שאומרים שיש פסוק. זה עדיין לא נותן לנו את ההסבר.
סליחה?
כן.
חזרה לתירת השיעור הזה. מי הגדיר ששיעור זה לא רגע להחלט
כלב? יש בתוספתא. הגאות מימוני מביא את זה בפרק א' לפרקות 5. גם אם זה, אומרים שזה ראוי למאכל כלב, אבל ודאי לא למאכל אדם. זה לכל הדעות. יש מחלוקת הרמב״ם וראי, ולמדתי. ומה שלא ראוי למאכל אדם מותר מן התורה. רק מדרבנן לכל היותר אסור. אז פה זה בכל מקרה לא עוזר. אז נחזור רגע למה שאומר הרמב״ם. קראתי קודם את ההלכות האלה ברמב״ם. ואני רוצה להסביר את זה לאור גמרא במסכת פסחים. הגמרא במסכת פסחים אומרת כך. אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה? שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. אז חזקיה שואל, מאיפה אנחנו יודעים שחמץ גם אסור בהנאה, לא רק באכילה? אז חזקיה אומר, כי כתוב בלשון פסיבית, לא יאכל חמץ. יאכל פירושו אפילו באיזשהו אופן עקיף, נגיד אם אתה נותן את זה למישהו אחר ומקבל רש"י ככה מסביר, ואתה מקבל תמורת זה כסף וזה מביא לידי אכילה, גם זה נקרא שהחמץ באיזושהי צורה נאכל, אני לא נכנס כרגע להסבר של העניין הזה, זה קצת מפותל. בכל מקרה, אבל צריך איזשהו מקור מפסוק כדי לאסור את החמץ בהנאה. תמה דכתב רחמנא לא יאכל חמץ, הלא כתב לא יאכל, הווה אמינא איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. זאת אומרת הגמרא, שלפי חזקיה יוצא, שאם אין מקור מיוחד לאסור בהנאה, אם היה כתוב סתם לא תאכל חמץ, לא, לא יאכל באופן פסיבי, לא תאכל, אז היה אסור רק באכילה ולא בענאה. ופליגה עד רבי אבאו. דאמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. עד שיפרט לך כתוב כדר שפרט לך בנבלה, דתניה לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. אז מה כתוב בפסוקים?
איפה זה לגר, אחי?
מה?
איפה זה כפל?
לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, מדובר על נבלה. אז התורה עצמה טורחת להפיר לנו את הנבלה, לתת את זה לנוכרי. למה צריך או מכור לנוכרי, סליחה, לתת לגר או מכור לנוכרי? אז התורה עצמה מתירה לנו למכור לנוכרי. למה היא צריכה להתיר לנו את זה? הרי זה נעשה רק באכילה, לא בהנאה. למכור לנוכרי, לקבל כסף, זאת הנאה, זה לא אכילה, אז מה הבעיה? אומר רבי אבאו, רואים מכאן, שבמקום שבו לא כתוב היתר הנאה, זה אמור להיות אסור בהנאה. זאת אומרת, מעצם העובדה שמשהו נעשה באכילה, הוא אוטומטית נעשה גם בהנאה. כך אומר רבי אבאו. וחזקי לא מקבל את זה. כי עובדה שחינסקי יודע שיש איסור אכילה וחמץ, ובשביל ללמוד את איסור ההנאה, הוא צריך לדייק מהשפה הפסיבית שבה זה כתוב, לא יאכל חמץ, משמע שבו עצם העובדה שיש איסור אכילה לא מספיקה כדי ללמוד ממנה שיש איסור הנאה. זאת מחלוקת רבי אבאו וחינסקי, להלכה כל הפוסקים פוסקים כרבי אבאו. זאת אומרת שכל איסור אכילה הוא גם אסור בהנאה, כמובן יש המון יוצאי דופן, חזיר אסור באכילה, לא אסור בהנאה, חלב אסור באכילה, לא אסור בהנאה. אבל כל יוצא דופן כזה צריך פסוק או דרשה או משהו שמלמד למה הוא באמת מותר בהנאה. כי ההנחה הבסיסית היא שכל איסור אכילה גם אסור בהנאה, כך הרמב״ם פוסק למשל במחלות אסורות בפרק שמיני. כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך כתוב כדר שפרט לך בנבלה, שנאמר לגר שבשרר תיתן נבה אכלה וכו'. זאת המחלוקת
הזאת לגבי בזמן פסח או גם אחרי פסח?
מה זאת אומרת?
איסור הנאה של חמץ,
חמץ שעבר עליו הפסח הוא אסור רק מדי רבנן.
זה
יש איסור רק בזמן פסח. אחרי פסח זה איסור דרבנן, זה לא קשור. אנחנו מדברים על דאורייתא.
אתה
יודע?
אתה יכול
ליהנות
ממשהו
שעשו
להיות ברשותי.
הוא ברשותך, אבל אתה נהנה ממנו. קודם כל אתה יכול ליהנות גם מחמץ שלא ברשותך. אבל אפילו אם הוא ברשותך, אז עברת על בעל יראה, וחוץ מזה גם עברת על דרבנן.
אם זה באמת נכון שכל איסור אכילה הוא גם איסור הנאה, אז כל הלימוד שאנחנו עושים היא בשר וחלב, שלוש פעמים, אחד לבישול.
אז הרמב"ן מדבר על זה באריכות. על זה הוא מקדיש ממש, על הלב של בשר וחלב, וגם החינוך. עושה שם משהו מאוד מפורט, אני לא אביא את זה כאן, למרות שהוא נוגע גם לענייננו, אבל יש לי ספק שם. בכל מקרה, אז הרמב"ן פוסק כמו רבי אבאו. עכשיו, אם הרמב"ן פוסק כמו רבי אבאו, אז אנחנו חוזרים ללשון הרמב״ם שקראתי קודם, בהלכות. כל האוכל כזית חמץ בפסח, כן, חייב כרת. הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה. שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו יותר אכילה. זה לשונו של חזקיה. ולמה פסק בלכות מחלות אסורות כרבי אבאו? למה אתה צריך לימוד מיוחד לאסור את החמץ בהנאה? מעצם העובדה שהוא אסור באכילה, הוא גם אסור בהנאה. למה אתה תדיוק מהשפה הפסיבית? כן? אז יש פה איזושהי בעיה בדברי הרמב״ם, הכסף משנה פה מתלבט, מה לעשות עם זה? וטוב, לפעמים דרכו של הרמב״ם להביא את הפסוקים שמתלבשים יותר על הלשון, לא, למרות שזאת לא מסקנת הגמרא, וזה נכון, רואים את זה בעוד מקומות, זה איזה כלל כזה ברמב״ם, אבל עדיין כמובן במקום שיש הסבר טוב, אז לא צריך להגיע להסברים כאלה. אז אני רוצה להציע הסבר אחר. הרמב״ם מסביר את שיטת רבי אבאו, שאומר שכל איסור אכילה גם אסור בהנאה, הוא מסביר את זה בכמה מקומות. בפירוש המשנה למסכת קריטות, יש שם מה שנקרא הנקודה הנפלאה, ככה קוראים לזה בישיבות. יש בדברנו אלה נקודה נפלאה נעיר עליה, ככה רמב״ם אומר, וגם בספר המצוות בקוף פייזיין שם על בשר וחלב. הרמב״ם בשני המקומות האלה מסביר שאיסור האכילה מלמד אותנו שיש גם איסור הנאה, בגלל שבעצם האכילה נתפסת אצל רבי אבאו רק כדוגמה. שהתורה עוצרת עליך באכילה, היא בעצם מתכוונת לאסור עליך בהנאה, כשהיא לוקחת את הדוגמה הרווחת, היא אומרת, אל תאכל. כמו שהיא אומרת, תזך שור איש את שור אהו, בשביל ללמד אותי שכאשר הממון שלי מזיק, אני חייב לשלם. ומה עם כלב שלי שנושך? זה גם אותו דבר, כי תזך שור איש זאת דוגמה, וכמובן כל ממון שלי שמזיק, אני חייב לשלם. התורה הרבה פעמים מלמדת עקרונות דרך דוגמאות. אז אומר הרמב״ם, שהתורה אוסרת באכילה, זאת בסך הכל דוגמה להנאה נפוצה. אבל בעצם היא אוסרת בהנאה, חוץ מהמקומות שבהן היא מפרטת, כמו בנבלה. אבל אם לא, במקומות שהיא לא מפרטת, שאנחנו קוראים איסור על אכילה, בעצם זאת דוגמה. באופן עקרוני, מה שאסור זה הנאות, בכלל. והאכילה היא רק... היא רק דוגמה. טוב, בלי להיכנס לכל ההשלכות של העניין הזה, אבל זה מה, זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו, בואו נראה מה בעצם זה אומר. ברור שאיסור האכילה בעצם בפרשנות הזאת של רבי אבאו, הוא לא איסור נפרד בכלל. יש איסור הנאה. איסור האכילה הוא רק אחת הדוגמאות להנאות. אבל אין פה שני איסורים, איסור אכילה ואיסור הנאה, יש פה רק איסור הנאה. האכילה זאת הדוגמה שהתורה בוחרת בה כדי ללמד אותי שיש איסור הנאה. לכן למשל, במניין המצוות, אז לא יימנה איסור ההנאה בנפרד מאיסור האכילה. אוקיי? ובכל מקום כשהרמב"ם אומר שיש איסור אכילה ואיסור הנאה, הוא מביא את זה ביחד. איסור באכילה ובהנאה. זה אותו דבר. אבל פה, אם ראיתם, הרמב"ם מחלק את זה לשתי הלכות. החמץ אסור באכילה ואוכל אותו בקרד וכו'. הלכה ב', החמץ אסור גם בהנאה. נכון? החמץ בפתח אסור בהנאה, שנאמר לו יאכל חמץ. הלכה נפרדת, מקור נפרד. אז שני דברים שונים. איך זה מתיישר עם פסיקה כמו רבי אבאו, שכל איסור אכילה משמעו גם איסור הנאה?
העונש שונה פה.
מה?
כסף העונש שונה.
לא, היא. גם את זה.
ההלכה
הראשונה
אומרת שזה
קרה. גם את זה אני רק מחזק את השאלה. למה באמת העונש שונה? הרי כל איסור האכילה הוא רק איסור הנאה. אז אם זה איסור הנאה, אז מה הבעיה? אז ודאי שגם על הנאה צריך להיות קרה, לא רק על אכילה. הפוך, זה קושיה על הרמב״ם. אז המגמי שאני רוצה להגיד שליהנות זה הנאה שלו כדרך. כי ההנאה הרגילה מחמץ זה לאכול אותו. אז אם אתה עושה הנאה שהיא לא כדרכו, לכן אין על זה קראת. אבל זה לא דבר יסודי, זאת אומרת, זה אותו איסור, רק שכשאתה עושה אותו שלא כדרכו, אין לך קראת. תדע?
אולי אפשר להגיד שיש הבדל בין, נגיד, משהו שהוא טרף לאכול חמץ, מכיוון שאיסורי האכילה או הנאה האלה הם דברים תמידיים. הם תמיד אסורים.
ולכן?
ולכן זה ברגע שאמרת, אתה אומר, הדבר הזה כדבר הוא אסור.
אסור חפתא מה שנקרא, אוקיי.
החמץ הוא לא חמץ שהוא אסור, הוא לא דבר שהוא אסור בפני עצמו.
מה זה משנה?
הוא היום אסור.
אבל השיקול של הרמב״ם הוא אותו שיקול, מה ההבדל? כיוון שאם התורה אוסרת עליי לאכול, בסדר, איסור גברא, לא איסור חפתא. אבל עדיין התורה אוסרת עליי לאכול כדוגמה, היא בעצם אוסרת עליי ליהנות, באיסור גברא, הכל באיסור גברא. אבל אותו שיקול שאני אומר על איסורי החפתא, אני יכול גם להגיד על איסורי הגברא, מה ההבדל? אם אכילה היא דוגמה להנאות, אז גם אם אתה מסתכל על הגברא, אתה יכול להגיד אותו
שיקול. היא לא דוגמה להנאות, כמו שבצום למשל, אכילה זה לא דוגמה להנאות. מותר לי בצום ליהנות מאוכל, אם זה לא לצורך אוכל. שם יש הפרדה, זאת אומרת, כמו שבדיוק אומר, לאיסור תמידי אכילה בשיטה רמב״ם זה דוגמה להנאות, לאיסור זמני אכילה אסורה מן התורה. כי זה גופה.
לצום אולי אני אעיר משהו בהמשך, זה דמיון מעניין מה שאתה מעלה כאן, אני אגיע אליו, אני מקווה שאני אגיע אליו עוד מעט. בסדר?
בכל מקרה אי אפשר להגיד את זה ברבי אבאו. אי אפשר להגיד את זה ברבי אבאו.
רבי אבאו בכל מקרה אומר את זה על חמץ, אבל זה... זה בכל מקרה נסתר ברמב״ם, וגם את זה אני אגיע עוד מעט. תראו, נדמה לי שמה שכתוב פה זה ככה. איסור חמץ, או איסורים בכלל, למה התורה אוסרת עליי משהו בהנאה? בדרך כלל זה כנראה מפני שיש בזה משהו מרוס, משהו מזיק, לא יודע, לרוח, לא מדבר על ביולוגיה. אבל התורה רוצה שאני אתרחק מזה, היא לא רוצה שאני אצור מגע עם הדבר, שאני אהנה ממנו, שאני תהיה לי זיקה אליי. לכן אומר רבי אבאו, להתרחק פירושו להתרחק, זאת אומרת לא משנה, אכילה, הנאה, אל תתעסק עם הדבר הזה. בסדר? זה במקום שהאיסור הוא איסור שיסודו במיעוץ של הדבר. כשהתורה אומרת לי, תתרחק מזה, אל תתעסק עם זה. בסדר? אבל במקום שבו האיסור לא יהיה כתוצאה מהמיעוס של הדבר, אלא מסיבה אחרת, אז שם יכול להיות שלא יהיה אפשר ללמוד איסור הנאה מאיסור אכילה. לדוגמה, לא דוגמה, זה המקרה שלנו, לא יודע, נראה עוד דוגמה. איסור חמץ, למה הוא נאסר איסור חמץ? אז נכון, יש המון דרושים חסידיים ואחרים שחמץ זה השעור והיצר הרע וצריך להתגבר על היצר הרע, אין לזה שום שורש וענף בשום מקום. זה דרושים, מכלל דרוש זה לא יצא, ואפילו אני לא יודע אם נכנס. אבל חמץ בסופו של דבר נאסר בגלל שהבסיקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, זה הכל. התורה אומרת למה הוא נאסר, לא צריך בשביל זה לעשות דרושים. התורה אומרת שאסור עלינו לאכול חמץ, זה כזה מה שהיה אז, שאבותינו לא הספיק בסיקם להחמיץ, וכיוון שכך, אז גם אנחנו אמורים לזכור את זה באופן שאנחנו אוכלים את המצה ולא אוכלים חמץ. זאת אומרת שהחמץ מצד עצמו אין בו שום דבר מאוס. הוא לא דבר בעייתי. למה אני נאסר באכילת חמץ? כי הייתי אומר אפילו יותר מזה, שהוא חלק מהמצווה לזכור את יציאת מצרים. זה האופן שבו אנחנו חיים עוד פעם את יציאת מצרים. אז כמו שאבותינו לא אכלו חמץ, אנחנו משחזרים את זה, וגם אנחנו לא אוכלים חמץ.
הוא לא חמץ אצלו במזבח.
מה? לא, זה פרשייה אחרת, זה לא קשור לאיסורים שפה.
נכון, אבל חמץ, יש משהו אובייקטיבי
בחמץ. יש משהו
אובייקטיבי,
אבל... חמץ
גם
תהיה
צורה בצורה במקומות אחרים. בסדר, מה?
יש
שתי קורבנות
שיש חמץ.
יש
קורבנות
של חמץ, אבל נכון.
לא,
אבל מה זה משנה?
זה לא משנה, לא מזבח, לא עושים חמץ, אבל אין בעיה עם החמץ, אתה יכול לאכול אותו,
אבל אתה רוצה את זה שורים בשביל. אני לא טוען שאין שום דבר בחמץ, ודאי שיש משהו בחמץ, אבל השאלה אם המשהו הזה הוא מאוס, השאלה אם המשהו הזה בגללו אני אמור להתרחק מהחמץ. לא,
זה בוודאי לא מאוס, השאלה היא, זה לא רק יציאת מצרים שיש בעיה עם חמץ.
לא, אני אומר, החמץ בפסח זה רק יציאת מצרים, בקורבנות זה פרשייה אחרת, אבל החמץ בפסח זה איסור אחר.
זה יכול להיות, אבל יכול להיות גם כן משהו...
אני לא רואה מה, אני
לא יודע, משהו
מחנה משותף. שמה? אז למה לא כל השנה, מה יש בפסח? בפסח זה בגלל שלא הספיק בסיכם שאבותינו להחמיץ, התורה אומרת. זאת אומרת, התורה אומרת שזה איסור שיסודו היסטורי. זה איסור שיסודו היסטורי, אז מה זה אומר? שברגע שהאיסור, איסור שיסודו היסטורי, מה בעצם נאסר עליי? לא נאסר עליי ליהנות מהחמץ. מה שנאסר עליי זה לעשות פעולה של אכילת חמץ. למה? כי אבותינו לא עשו פעולה של אכילת חמץ. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, זה אי אכילת חמץ, או אכילת מצות, ואי אכילת חמץ. זאת אומרת, האיסור אכילת חמץ הוא בעצם חלק מה... זה כבר קצתה, מה זה קרה, לא משנה. אבל חלק מהזכר ליציאת מצרים. כמו שאז לא אכלו חמץ, גם עכשיו לא. מה ההבדל? מה זה אומר? זה אומר שאיסור האכילה בהקשר של חמץ, הוא איסור על פעולת אכילה, לא על ההנאה מהחמץ. כי החמץ מצד עצמו אין בו שום דבר בעייתי. אלא מה? אבותינו לא אכלו חמץ, אז גם אנחנו לא אוכלים חמץ. זכר למה שהם עשו אז. האם גם אסור ליהנות מהחמץ? לא יודע. נכון שאבותינו גם לא נהנו מהחמץ, אבל אבותינו גם לבשו גלימות. אנחנו גם צריכים ללבוש גלימות. לא כל דבר שהם עשו, לא כל דבר שהם עשו אז אנחנו עושים כאן. התורה קובעת מה מתוך מה שהם עשו אז מחייב אותנו גם היום. אז לכן, אם היה כתוב רק איסור אכילה, לא הייתי יודע שיש איסור הנאה. כיוון שכל מה שאיסורי אכילה הרגילים מתרחבים לאיסור הנאה, זה בגלל שאיסורי אכילה הרגילים הם לא איסור על פעולת אכילה, הם איסור ליהנות בדרך של אכילה. אז מה זה משנה? אכילה, הנאה אחרת, זה איסור ליהנות. אבל בחמץ אין בעיה של ליהנות מהחמץ, הוא לא דבר מאוס. אני צריך לא לעשות פעולת אכילה כמו שאבותינו לא אכלו חמץ. מה עם הנאה?
זה מוביל לשאלה לסעור. האם אבותינו הספיקו לערבב את השעור?
אוקיי, לסעור אני עוד שנייה מגיע. אני לא יודע אם הם הספיקו לערבב את השעור, אבל אני מגיע לסעור.
כן,
אבל תראה,
לא מזכיר על השעור.
בסדר, אוקיי.
אבל ההיסטוריה, האם הם ירבבו את השעור? היה להם זמן? להתעסק עם השעור?
זה לא יחמיץ לפחות, אולי להתעסק, אני לא יודע בדיוק מה זה נקרא להתעסק עם השעור, לחכות עד שיחמיץ לו.
היה בפנים
אבל. היה בפנים אולי, אבל לא חיכו עד שזה יחמיץ.
אם המחינוך
כמו
יום רגיל, תמיד ערב לפני מחינים,
אם הסתם
היה בפנים,
יכול להיות שהיה בפנים, אבל לא הספיק להחמיץ. בכל מקרה, אני אגיע לשעור עוד רגע, אני חותר לשעור.
במקום שאנחנו אוכלים מצה, כסבו לנו לתוך חמץ, זה הפוך. אחד המצה. אז כל דבר שהוא מתנגד, קונפליקט עם המצה הוא מה שאסור.
כן. זה שני, אני לא יודע, זה שני צדדים שאותה מטבע, לאכול מצה ולא לאכול חמץ, זה שניהם שחזור של מה שאבותינו עשו שם. אני לא יודע מה יותר יסודי ומה פחות יסודי, אפשר להתווכח.
גם
כשאמרנו
יש קידוש בחנה.
מה?
יכול להגיד, זה שיש לי חנה מהחמץ, לא גורם לאיזה קונפליקט עם חג המצות. אני אוכל מצות.
כן, זה מה שאני, זה בדיוק מה שאני טוען. הכוונה שבי...
אז זה מתיישב עם נחלו, לא יחידת כלב, מה שאתה...
רגע, רגע, עוד לא הגעתי, אני מגיע עוד רגע. אז איסור, איסור, איסור אכילה רגיל, זה בעצם איסור הנאה, זה לא איסור אכילה, זה לא איסור על פעולת אכילה. אסור לי ליהנות מהדבר. אני יכול ליהנות ממנו באופן של אכילה או באופן אחר. אסור, כל זה אסור, יש איסור הנאה. אבל בחמץ זה בדיוק הפוך, זה חמץ זה איסור פעולה. איסור על פעולת אכילה, מה שאבותינו לא עשו. אז אם כך, אז מה שנאסר פה זה פעולת אכילה. מי אמר שפעולת הנאה גם היא נאסרת? אבותינו גם לא נהנו בחמץ, כי לא היה להם חמץ, אבל אני אומר עוד פעם, לא כל מה שאבותינו עשו אז, התורה אומרת לנו לעשות היום. צריך הוא שזה לימוד מיוחד. אומר הרמב"ם, לא יאכל חמץ, לא יהיה לך בו יתר הנאה. התורה עצמה צריכה לאסור את החמץ גם בהנאה, כיוון שמעצם זה שהוא אסור באכילה, לא הייתי לומד שהוא אסור בהנאה. בגלל שזה איסור על פעולה. ואיסור על פעולה, אז בסדר, אולי רק פעולת האכילה נאסרה, מה פתאום להכניס לפה גם את ההנאות האחרות?
לא בניגוד
לחזקיה. רגע, רבי אברהו כן מדבר על חמץ, זה עוד בעיה, הזכירו את זה קודם, שנייה, אני עושה את זה שלב שלב.
כמו שבא לי ראי בא למצא, צריך לימוד מיוחד.
מה?
כמו שבא לי ראי
בא למצא. לא, זה ודאי צריך להיות לימוד מיוחד, כי בשאר, למשל על אורלה, שהיא גם אסורה בהנאה, אין בא לי ראי בא למצא, מותר לזה להיות בבית. אז ברור שהתורה צריכה לכתוב אם היא רוצה שזה לא יהיה בבית, זה לא ש...
האיסור הנאה הוא דומה במובן הזה לבעלי רבי במצה, תוספת על האיסור...
זה תוספת, כן, אבל זה גם לא נלמד משם, צריך לכל אחד מקור, כן. אז עכשיו בעצם זאת המשמעות, לכן הרמב״ם נזקק למקור מיוחד כדי ללמוד את איסור ההנאה בחמץ, בגלל שאיסור חמץ שונה מכל איסורי האכילה וההנאה שבתורה. עכשיו... גם מאוד ברור כל מה ששאלתי קודם על שעור. למה? מפני שאם באמת בחמץ זה בכלל לא איסור ליהנות מהדבר. איסור לעשות פעולת אכילה על חמץ. בסדר? אז אם זה כך, מה אכפת לי שהשעור הוא לא ראוי לאכילה? אז אני לא אהנה ממנו. אוקיי. האיסור הוא לא איסור על הנאה. הוא איסור לעשות פעולת אכילה. ברגע שזה האיסור, אז כשמשהו לא ראוי לאכילה, לא נהנים ממנו, זה עוד לא פותר. נכון? אלא מה? למה הרמב״ם נזקק להגיד איזשהו נימוק כדי להסביר ששעור גם הוא אסור, שאומר שהשעור מחמיץ איסות אחרות? פשוט. ושבדרך כלל אנחנו מבינים שכאשר משהו מתאפש, אז אין לו כבר את השם של הדבר המקורי. זה כבר לא נקרא בשר חזיר, אחרי שהוא מתאפש. לכן זה מותר. בסדר? יש בכל דבר ש, 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 שלא ראוי לאכילה יש שני סוגי היתרים. היתר אחד זה שאין ממנו הנאה, והיתר השני זה שהוא לא הדבר המקורי, זאת אומרת הוא, לא, הוא פה לא חזיר. אפשר להראות את זה בכל מיני מקומות, בשני סוגי היתרים שונים. יש תפקמינות גם ביניהם. בחמץ יש רק את היתר האחד. אם הדבר אין ממנו הנאה זה לא מעניין. זה לא מעניין. כיוון שהאיסור הוא איסור על פעולה של אכילת חמץ. מה אכפת לי שאין הנאה? זה לא איסור הנאה, זה איסור על פעולת אכילה. אלא מה? תגיד לי, בסדר, אבל אם זה לא ראוי לאכילה, אז אין על זה שם חמץ בכלל, זה לא נקרא לאכול חמץ, כן, היתר השני. אז זה אומר הרמב"ם לא נכון. דבר שמחמיץ דברים אחרים, שעור, ודאי שיש עליו שם חמץ. קודם שאלתי, בסדר, אתה יכול, אני מוכן לקבל את הסברה שלך ולהבין ששעור יש עליו שם חמץ. אבל גם אם יש עליו שם חמץ, הוא לא ראוי לאכילה. לא נכון, אבל לגבי חמץ, הדבר היחידי שמעניין זה האם הדבר הזה נקרא חמץ. לא משנה אם נהנים ממנו או לא. כיוון שמה שנאסר עליי זה לעשות פעולה על אכילת דבר שנקרא חמץ.
זאת אומרת, אני רוצה שחמץ שהוא לא ראוי לאכילה, אין על השם חמץ, וסור יש על השם חמץ?
כן, כי הוא מחמיץ לסעות אחרות, ודאי. זה מה שהרמב"ם אומר, להבדיל מחמץ שלא ראוי לאכילה.
חמץ שלא ראוי לאכילה אין על שם חמץ.
נכון, כמו כל איסורי התורה. גם חזיר שלא ראוי לאכילה אין על שם חזיר. זה כבר לא נחשב הדבר המקורי, זה כבר זבל. בסדר?
לפי זה אכילה גסה הייתה אסורה גם כן בהיית
עובר. אז יש דיון מעניין מאוד בנודע ביהודה על אכילה גסה, ואני כבר לזה כנראה לא אספיק להגיע, וזה בדיוק קשור לנקודה הזאת. אבל אני, יש לזה המון השלכות, אפשר להראות את זה באופן שיטתי לגמרי בכל ההקשרים, זה עובד מצוין.
זאת אומרת,
שאם יש לך חמץ שהוא לא, הוא פסול לאכילת כלב, עדיין אסור לך לאכול.
לא, 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 לא. אם חמץ רגיל לא, פאצ'י יפשה, זה גמר. פאצ'י יפשה, זה חמץ שלא ראוי לאכילת כלב מותר, זה הרי מה ששאלתי בהתחלה. אז למה חמץ, למה שאור אסור? כי פאצ'י יפשה, אני לא נהנה ממנה, והיא גם לא פאט כבר. אז היא לא חמץ. אבל שאור, בגלל שהוא מחמץ יסות אחרות, אז הוא לא ראוי, אני לא נהנה ממנו, אבל חמץ הוא נקרא. בדיוק אותה סברה של הרמב"ם כמו הצבע, כמו מה שהבאתי קודם. אז הוא נקרא חמץ. אומר הרמב"ם, אם זה נקרא חמץ, זה מספיק לי. לא אכפת לי שאתה לא נהנה מזה. כי האיסור הוא לא איסור הנאה, הוא איסור פעולה על אכילת דבר שנקרא חמץ. כל עוד הוכחתי לך שהדבר הזה נקרא חמץ, הוא אסור.
אתה מעקר את
הקלבחון בביצה,
ככה.
מה?
אתה מעקר.
למה? להפך.
כי אין שם חימוצו קשה יותר.
למה? יש שם. לא, להפך. שאור חימוצו קשה יותר מחמץ, וזה הקלבחון שיש שם.
הפוך. אז הוא
אומר שהוא יותר אסור. להפך, אני מסביר את הקלבחון הזה.
זה כל הרעיון. הטענה שלי זה שהמקור של הרמב"ם זה סוגיה בביצה. המקור של הרמב"ם זה סוגיה בביצה, כי סוגיה בביצה אומרת לנו, לפי בית שמאי, שאם החמץ היה כתוב, לא היה צריך לכתוב שאור. הייתי לומד את זה בקל וחומר. למה? כי חימוצו קשה. חימוצו קשה זה סיבה להחמיא או להקל. הוא לא ראוי למאחר, חימוצו קשה. אז הגמרא אומרת שחימוצו קשה זאת סיבה להחמיר. למה? כי לגמרא לא אכפת אם יש בזה הנאה או אין בזה הנאה. השאלה עד כמה דבר כזה נקרא חמץ. אם חימוצו קשה, אז הוא ודאי נקרא חמץ. אם חמץ רגיל נקרא חמץ, ממילא ודאי שיהיה אסור לאכול אותו.
אז תגידו, זה בית שמאי. אבל בית הלל הרי חולקים עליהם.
נכון, הם חולקים עליהם עד שמגיע הפסוק. בשביל זה צריך פסוק. כי את בלי הפסוק לא הייתי יודע את כל זה. הפסוק שמצמיד לי את שאור לחמץ, וכל הזמן אומר גם שאור וגם חמץ, את זה הוא בא ללמד. אחרי שיש פסוק, גם בית הלל מסכימים. עכשיו, החלוקת שלהם מבית שמאי, זה השאלה אם הייתי יודע את זה לבד, או שצריך פסוק שילמד את זה. זה הכל. אבל בסופו של דבר, שניהם מסכימים שהיסוד של האיסור של חמץ הוא איסור פעולה ולא איסור הנאה. וכיוון שכך איסור ההנאה צריך מקור נפרד.
אבל היית יכול להגיד שאתה יכול ללמוד את זה ישירות מהפסוק, שזה כתוב, שזה זכר, זה ש...
כן, אבל טעם הדקרה אנחנו לא דורשים כידוע. אפילו במקום שכתוב הטעם הדקרה להלכה, זה מחלוקת בסנהדרין, דווקא א', שם שלושה תנאים, לפי הרמב״ם זה שלושה תנאים, ונחלקים בשאלה האם דורשים טעם הדקרה אפילו במקום שכתוב בפסוק הטעם. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. כן? אז לכן צריך את הציווי ההלכתי בכל מקרה, גם אם הטעם כתוב. אבל אחרי שהציווי ההלכתי כתוב, והטעם גם כתוב, אתה מבין שזה הגדר של של האיסור ההלכתי.
אבל המעבר מאיסור אכילה לבעל יראה הוא לא בגלל שיש להם בעיה עם האיסור אכילה כי החימוץ הוא לא רלוונטי. זה מסיבות אחרות. זה מסיבות אחרות, אז לא משנה לי. כל השיקול שלי בינו
אומר. אבל מסכן, אין לך את השיט הבית שם, יש מחלק בין האכילה...
לא, יש. כי למה המינה של הגמרא עשתה קל וחומר? אני עכשיו מסביר את הקל וחומר הזה. הסברתי. עכשיו הגמרא אומרת בסדר, אבל זה לא מסתדר מסיבות אחרות, ועוברים לבעל יראה. אבל אין לה בעיה עם הקל וחומר הזה ברמה העקרונית, היא לא דחתה את זה בגלל זה. אז הראיה בעינה עומדת.
טוב, אז מה בעצם הדבר הזה אומר? שאיסור חמץ הוא איסור חריג, הוא איסור על אכילת חמץ, אכילת דבר שנקרא חמץ, ולכן מבחינת הרמב"ם מספיק להוכיח ששאור נקרא חמץ בשביל להגיד שהוא אסור באכילה. לא מעניין אותו אם זה ראוי או לא ראוי לאכילה, בדיוק כמו שרואים אצל בית שמאי, וכנראה כמו שרואים גם אצל בית הלל רק אחרי הפסוק. אבל לפי בית הלל צריך את הפסוק בשביל זה, אבל אחרי הפסוק זה מה שכתוב פה. ולכן בעצם נדמה לי שזה מסביר גם את החלוקה של הרמב״ם לאיסור אכילה ואיסור הנאה לשתי הלכות, גם את הצורך במקור נפרד לאיסור הנאה, גם את הנימוק שמביא הרמב״ם שהשאור שמחמצים בו את האיסות, גם הוא חייב להיקרא חמץ, שהוא לא נימוק, זאת אומרת, כל הדברים האלה. מקור, היבט נוסף של העניין הזה, יש לגבי חצי שיעור, הרמב״ם, אתם יודעים שיש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, לגבי חצי שיעור. ריש לקיש אומר שזה עשה. אוקיי. חצי שיעור, דבר, אם אתה אוכל חזיר פחות מכזית, אתה עובר איסור. לפי ריש לקיש איסור דרבנן, לפי לפי רבי יוחנן איסור דאורייתא. בסדר? אז לא רק על חזיר, על כל איסורי התורה, פחות איסורי אכילה. על ההלכה אנחנו תופסים כמו רבי יוחנן שזה איסור דאורייתא, לומדים את זה או משתי אפשרויות, כמו מסכת יומא. אפשרות אחת זה כל חלב, כל דהו חלב, זאת אומרת אפילו כלשהו. והסברה השנייה זה שזה חזיר להצטרופה. זאת אומרת, אם אתה אוכל נגיד חצי זית חזיר, ולא היה בזה איסור, ואכלת עוד חצי זית חזיר שגם בו אין איסור, אז איך בשניהם ביחד יש איסור? כך מסביר רב שמעון את הסברה הזאת, רב שמעון שקוף. הוא אומר, האיכות של האיסור חייבת להימצא גם בחצי זית, אחרת היא לא יכולה להיוולד יש מאין כשאתה מצרף שני חצאים. ברור שהאיכות, רק חסרה הכמות.
זה משמעות השיעור.
מה? רק למלכות. זה איסור תורה, אבל למלכות, זה רק, או לעונש, זה רק שיש את השיעור. אז זה הדין חצי שיעור. עכשיו הרמב״ם בחצי שיעור על חמץ כותב ככה, אוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה. חצי שיעור זה כמובן לא דווקא חצי, זה כל שיעור שהוא. הרי זה אסור מן התורה, שנאמר לו יאכל חמץ. הרמב״ם ממציא דרשה חדשה, לא יאכל חמץ, כוונה כלשהו אפילו, אפילו אם הוא נאכל באיזושהי צורה, גם אם אני לא אכלתי, אם החמץ נאכל, אז זה איסור. כן, השיעור כזית זה שיעור באכילה של האדם. אבל לא יאכל חמץ, זה מספיק שהחמץ נאכל, לא צריך שאני אוכל. חמץ גם בפחות מכזית, אם הוא נאכל, אז הוא נאכל. אז הרמב"ם ממציא פה איזו דרשה בשביל להסביר לי למה אסור חצי שיעור בחמץ. אבל כן, לא חייב כרת או קורבן, אלא כשיעור שהוא כזית. בסדר, זה מה שהוא אומר פה. אז כולם שואלים פה, כסף משנה, הוא אומר, לא מבין, קשי לי, למה לקרא בחמץ בפסח, בכל האיסורים שבתורה, קיים עליו חצי שיעור אסור מן התורה, מה המטר הזה לימוד מיוחד? מפסוק, הוא נשאר בצריך עיון פה. להזכירכם, זה אותו כסף משנה שמקשה על הרמב״ם בתחילת פרק א', שהוא לא מבין למה צריך מקור נפרד לאיסור הנאה. ואני חושב שההסבר לקושייה הזאת הוא אותו הסבר כמו שם. המשנה למלך מביא שם דבר מאוד מעניין, וכאן אני מגיע ליום כיפור, אמרתי שאני אגיע לזה. וראיתי לרב מהרלנך בתשובה, זה המשנה המלך. סימנו נא, והוגשה לו קושיית מרנזל, כן, שהכסף משנה. על הזו, ותרץ באיסור חמץ דלא דמי לחלב, דמשם למדו חצי שיעור אסור. משום דחלב אסור לעולם, ולא הייתה לו שעת היתר. מה שאין כן בחמץ שמותר קודם הפסח. ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ לאסור חצי שיעור.
מה הוא אומר? איסור חמץ הוא איסור זמני. ולכן אי אפשר ללמוד אותו מחלב. המקור של חצי שיעור זה בחלב שהוא איסור קבוע. אז שם החצי שיעור אסור מן התורה, אבל חמץ הוא איסור זמני, ולכן אי אפשר ללמוד. דברי פלא אמיתיים. כולם נופלים פה מהכיסא. כי הגמרא מסכת יומא מביאה את המקור הזה לחלב, על איסור יום כיפור. על איסור יום כיפור. עכשיו איסור יום כיפור גם הוא איסור זמני. אז מה, חמץ אומר, אתה יכול להגיד לי שמחלב לא לומדים לאיסורים זמניים. הגמרא עצמה, ההקשר של הדיון הוא איסור אכילה ביום כיפור. להגיד שחצי זה חצי שיעור ביום כיפור גם הוא אסור. אז איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מה זה אמרה עשות ממש? לכאורה, מאוד מעט אני אסביר אותו, אז אני...
ככה כולם צמאים על הנח הזה.
רגע, אבל מה, תסביר את החלב ביום כיפור, מה...
לא, יש איסור, לא תאכל כל חלב. הגמרא לומדת מכאן כל דהו חלב, אפילו כל שהוא. חצי שהוא אסור. הגמרא, במסכת יומא, דנה באיסורי אכילה ביום כיפור. והיא שואלת, מה קורה אם מישהו אכל פחות מכה כותבת ביום כיפור? חצי שיעור, או חלק משיעור. זאת אומרת, גם זה אסור מן התורה לפי רבי יוחנן, כי חצי שיעור אסור מן התורה. המקור הוא חלב.
אז אמרו שכן מביאים
אז מביאים מחלב לאיסור שתלוי בזמן.
אז מה זה? אז מה זה אומר לי שחמץ לאיסור שתלוי בזמן? הגמרא עצמה מביאה את זה לגבי יום כיפור.
נדמה לי שההסבר לקושיית הכסף משנה ולקושיות על המהרל"ך, ואולי גם לזה הוא עצמו מתכוון, כי זה באמת נשמע מוזר, זה שבאמת הנקודה היא, למה באמת חצי שיעור אסור, כמו שאמרתי קודם, כי יש בזה את איכות האיסור, כמו שרב שמעון מסביר, כי גם בחצי יש את איכות האיסור השלם. חסרה כמות, אז אתה לא לוקח. בסדר? זה הכל באיסורי חפצה. אבל באיסור גאווה, כוונה כשלא החפץ הוא חפץ אסור, או מאוס, מה שקראתי קודם, אלא לי אסור לעשות פעולה. בסדר? אסור לי לעשות פעולה, אז מה? מי שזורק שתי עמות ברשות הרבים בשבת. הוא חייב משום חצי שיעור או לא חייב? אסור משום חצי שיעור, אסור איסור תורה. גמרא אומרת שלא. כולם שואלים למה זה חצי שיעור. התשובה, שפת אמת בתחילת מסכת שבת.
הוא לא עשה כלום.
הם אומרים, מה שאומרת הוא לא עשה כלום, הוא עשה חצי.
לא, אבל חצי זה כלום.
למה? למה? בגלל שבזריקה ב-4 עמוד ברשות הרבים זאת פעולה. אין פה חפצה של איסור. זה איסור פעולה, אסור לי לזרוק או להעביר דלת עמוד ברשות הרבים. בפעולות אין דין חצי שיעור. באיסור חפצה, וחם צבי טוען שזה רק באיסור האכילה אפילו, אבל מה משנה? באיסור חפצה יש איסור חצי שיעור. למה? כי בחפץ עצמו ברור שאיכות האיסור קיימת בכל אחד מחלקיו.
והחילוק בין חמץ לצום פה.
רגע, שנייה. אז עכשיו, אז לכן, באיסור פעולה אין חצי שיעור. ממילא אומר הרמב״ם, חצי שיעור בפסח אסור. למה אסור? שואל הכסף משנה, מה זאת אומרת למה אסור? הרי בכל התורה כולה חצי שיעור אסור מן התורה. לא נכון. בכל התורה כולה באיסורי חפצה, באיסורי אכילה, בדברים שהם מעושים מצד עצמם, יש איסור חצי שיעור, אבל חמץ ראינו ברמב״ם, וזה אותה קושיית הכסף משנה שהוא לא הבין בתחילת פרק א'. האיסור הוא איסור על פעולה, נכון שפעולת אכילה, אבל לא ההנאה מהאכילה, לא הדבר הוא עצמו, מצד עצמו מאוס, לא איסור חפצה, זה איסור על פעולה, ופעולה אין דין חצי שיעור. לכן הרמב״ם צריך מקור נפרד לאיסור חצי שיעור בחמץ. עכשיו, יכול להיות שזה גוף מה שהמהר"ל אומר. מה שהמהר"ל רוצה לטעון, זה שכיוון שחמץ הוא מותר לפני ומותר אחרי, ולא אסור כל השנה, זאת אינדיקציה, מה שאמרתי לכם קודם, זאת אינדיקציה לזה שאין בו, הוא לא מאוס מצד עצמו. כיוון שהוא לא מאוס מצד עצמו, אז מה האיסור האכילה של החמץ? איסור על פעולת אכילה, ולא איסור בחפצה עצמו. זאת ראיה עקיפה לזה שזה האופי של איסור חמץ. לכן אי אפשר ללמוד את זה מאיסור חצי שיעור של חלב ואת המקור נפרד. שאלנו מה יום כיפור? יום כיפור זה פרשייה אחרת לגמרי. ושביום כיפור הרי ברור שהאיסור ליהנות מהאוכל, כי המצווה היא להתענות. אז נכון שזה איסור זמני, שלפני מותר ואחרי מותר, ולמה? בגלל שאין איסור ליהנות לפני ואחרי. אבל ביום כיפור עצמו זה ודאי איסור ליהנות על ידי אכילה. נכון? למה זה כותבת? זה כותבת בגלל שזה מיישב את התענית, נכון? מיית מדעת בכותבת. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם איסור הנאה. אז לא אכפת לי שזה איסור שתלוי בזמן. את זה אפשר ללמוד מחלב שזה חצי שיעור אסור פה. ושבהנאה, אם מכל זה יש הנאה בחצי, ודאי שגם כן יש הנאה, מה ההבדל? רק הבדל כמותי, מה אותו הסבר של שמעון. אז מה שיש בחלב אפשר ללמוד יום כיפור. אבל בחמץ, זה שזה אסור רק בזמן הפסח, לא לפני ולא אחרי, זה אומר שכנראה אין פה בעיה של הנאה. מה שיש פה זה רק איסור פעולה. על איסור פעולה, אין איסור חצי שיעור. אז מה זה אומר בעצם? מה?
אז מה, איזה בחינה מהנאים?
מה, במה?
בחמץ.
לא, אין איסור ליהנות. איסור לאכול, לא ליהנות. יש איסור ענה, שהוא איסור נפרד. בכל איסורי התורה, איסור האכילה הוא לא איסור נפרד מענה.
לא איסור נפרד, לנהנות, אז מאיזה בחינה נהנים?
אתה מאיזה בחינה נהנים? כמו שאוכלים, מה זה נקרא?
אבל באכילה זה לא נהנאה, כמו ביום כיפור.
לא, זה לא שעובדתית אין ענה, בטח שיש ענה, כשאתה אוכל חמץ אתה נהנה. האיסור הוא לא איסור ליהנות באכילה. לא, ביום כיפור זה האיסור. כמו שמאיפה יוצא איסור אכילה ביום כיפור? יש מצווה להתענות. אסור ליהנות, זה תוכן המצווה, לא בגלל הזמן, תלוי בזמן או לא תלוי בזמן.
זה מוריד מהעינוי אם אני נהנה אפילו חץ.
נכון, ולכן לומדים את זה מכל זהו חלב. לכן על יום כיפור אפשר ללמוד בחצי שיעור של כל זהו חלב, ועל פסח אי אפשר, זה בדיוק הנקודה, לכן אמר הנח, לא קשה. עכשיו, בעצם מה שזה אומר, זה שאיסור חמץ בפסח הוא חריג מול שאר איסורי אכילה והנאה שבתורה. זה איסור על פעולת אכילת חמץ כחלק אולי מזכר יציאת מצרים. אז יוצא מכאן שאיסור שיסודו היסטורי הוא שונה באופי שלו מאשר איסורים שיסודם בחפץ, במיסוד של החפץ עצמו. איזה עוד דוגמה אנחנו מכירים לאיסור שיסודו היסטורי?
גיד הנשה.
נכון, גיד הנשה. מה קורה בגיד הנשה? בגיד הנשה קורה בדיוק אותו דבר. מי שמסתכל ברמב״ם, נגיד הנשה, אני כבר לא אכנס לגמרא בפסחים, נגיד הנשה, הגמרא בפסחים אומרת שלפי רבי שמעון, אין בגיד בנותן טעם, הגיד הוא, יש לו טעם של עץ, אין בו בנותן טעם, הוא לא לוקח טעם גם מהבשר, והוא צריך להיות אסור בענה. זה קישור שהגמרא עושה, אני לא נכנס כרגע למה, כי אני רוצה כבר לסיים. אבל הרמב״ם, כשהוא פוסק את זה, בהלכות מאכלות אסורות, כותב ככה. שאר איסורים שבתורה כולם כגון בשר, שקצים ורמסים וכו', שיעורם ב-60, זה חם שומן של גיד. כן, והגיד עצמו אין משארים בו ואינו עושר שאין בגידים בנותן טעם. לא, לא משנה, ההקשר כרגע רמב"ם פסק כמו רבי שמעון שאין בגידים בנותן טעם. אבל בפרק ח' מלכות מחלות אסורות, זאת הלכה אחת בדיוק לפני ההלכה שבה הוא פסק כמו רבי אבאו, שאיסור אכילה ואיסור הנאה הולכים ביחד, גיד הנשם מותר בהנאה. מותר בהנאה. עכשיו זה גם נסתר מהגמרה שלנו, זה גם סתירה בתוך דברי רבי שמעון. איך זה יכול להיות? אם הוא פוסק שאין בגידים בנותן טעם, אז בגמרה יוצא שאתה צריך להגיד שהוא אסור בהנאה. הרבה אומר מותר בהנאה. נגד אמר, מה הרעיון? הרעיון שגיד הנשה גם הוא איסור שיסודו היסטורי. אז מה? אז זה שהוא אסור באכילה לא מלמד אותנו שאוטומטי שיש גם איסור הנאה, כי מה שאסור עליי זה לא ליהנות בדרך של אכילה, זה פעולת אכילה. למה? לזכור את מה שהיה עם יעקב שם במלאך, נכון? אז עוד פעם, זה בדיוק אותו דבר כמו חמץ בפסח. ובדיוק אותו דבר כמו חמץ בפסח, כשיש איסור אכילה, אני לא לומד מכאן את איסור הנאה. אלא שבחמץ בפסח יש לי מקור נפרד לאיסור הנאה. לא יאכל חמץ, לא יהיה לך בו יותר הנאה. בגידנו שאין. אז אם אין, אז זה נשאר, מותר בהנאה. והכתב משנה נשאר פה בצריך עיון, והרמ"ח נשאר פה בצריך עיון. כולם נשארים בצריך עיון על הרמב״ם. למה? אותו פשפוס. אז זאת אותה נקודה. כיוון שהרמב״ם מבין שאיסורים היסטוריים הם איסורים שונים. אגב, יש אחרונים שרוצים לטעון שחצי שיעור בגיד הנשה יהיה מותר. מלכתחילה וכפרי מגדים, אומרים שחצי שיעור בגיד הנשה יהיה מותר. בדיוק אותו דבר, למה? כיוון שבגיד הנשה לא כתוב לא יהיה אחר. אז לכן גם לא היה איסור הנאה בגיד הנשה. אותה דרשה של חצי שיעור שעושים גם כן לא יאכל בחמץ, גם זה אי אפשר לעשות בגיד הנשה. לכן אין חצי שיעור בגיד הנשה, אבל שבכל התורה, בכל איסורי התורה יש דין חצי שיעור.
דווקא מינה הלכתית עצומה לגבי ניכור. בגיד הנשה, הרי הקושי
נשאר משהו.
הרי חצי שיעור...
אם נשאר משהו מזה, אז
חצי שיעור. אתה לא חייב לנקרד לסוף, אם אין איזה גידים לא
חצי. נכון, נכון.
זה לא נשאר.
אה? לא נהוגים לעשות. לא נהוגים.
אז יכולים לאחרון חצי שיעור של גיל הנשא כל יום שלך.
נכון. גיל הנשא זה לא יסור בפסח, זה בכל יום. אז אני אומר עוד פעם, זה הפרי מגדים והמלכת חינוך מעלים אפשרות כזאת, אני לא, להלכה, אני לא מכיר מישהו שפוסק להלכה שאין איסור חצי שיעור בגיד הנשה, אבל הרמב"ם כותב את זה מפורש, לא, הרמב"ם כותב מפורש שאין איסור הנאה, לא ש... את החצי שיעור זה רק האחרונים עושים.
עכשיו הרמב"ם עצמו כותב את זה, שאיסור חצי שיעור בגיד הנשה זה מצווה מהר סיני ולא מ...
זה לא משנה, זה לא משנה, זה לגבי בהמת מאה מובא שם, זה פרשייה אחרת, אם יש גיד הנשה בבהמת מאה, אבל יהודה וחכמים. זה לא קשור לפה. להפך אפילו, אני חושב, אפשר אפילו לחבר את זה, אבל אני כבר לא אכנס על זה כאן. בכל מקרה, מה שיוצא בעצם לענייננו, זה שאיסורים היסטוריים אצל הרמב״ם נתפסים כסוג אחר של איסורים. להבדיל מאיסורי אכילה והנאה הרגילים בתורה, איסורים היסטוריים הם איסורי פעולה. ויש לזה כמה השלכות, לגבי ביטולים, יש עוד המון השלכות בעניין הזה, אני לא אביא את כולם, נסתפק בזה. שתי השלכות שראינו, אחד מהן זה לגבי איסור הנאה, שאיסור האכילה לא מלמד על איסור הנאה, אפילו לפי מי שפסק כרבי אבאו, באיסורים היסטוריים. לא מלמד על איסור הנאה, צריך מקור נפרד, ואם אין מקור נפרד, זה באמת יהיה מותר, כמו בגיד הנשה. השלכה שנייה זה לגבי חצי שיעור, שבחצי שיעור אתה לא יכול ללמוד את זה כיוון שזה איסור פעולה, אין חצי שיעור באיסורי פעולה, ואכן גם בחצי שיעור אותו דבר, אם יש לך מקור כמו בפסח הזה נאסר, אם אין לך מקור הזה, אז אתה לא יכול ללמוד את זה בחלב, ולכן בגיד הנשה באמת יכול להיות שחצי שיעור, חצי שיעור יהיה מותר.
אז גם החמץ וגם השעור הם
אינו היסטורי? כן, בטח, זה אותו איסור, אין, זה לא שני איסורים החמץ והשעור, שניהם אסורים באותו איסור.
היסטורי,
גם השעור. כן. השעור, בגלל שהוא מחמץ איסות, גם הוא נחשב חמץ. אז מילא, הוא נכלל באיסור חמץ. רק הערה האחרונה, באמת שאלו פה קודם לגבי רבי אבאו עצמו מדבר על איסור חמץ. אז איך הרמב״ם יכול לפסוק כמו רבי אבאו, אבל אני כן, אבל בחמץ לא. אז כאן, אני לא יודע, אבל נדמה לי שכשקוראים את הסוגיה בפסחים בדף כ"א, ששם הוא מדבר מחלוקת רבי אבאו וחזקיה, זו סוגיה שרצה על איזה שני דפים. אין קטע בסוגיה שלא נסתר מהרמב״ם. כל קטע וקטע, אני אחראי. מי שימצא לי קטע בסוגיה הזאת שלא עומד בניגוד לדברי הרמב״ם, הוליך אחריו מענה לבי מסותא. זאת אומרת, זה לא, אין, הסוגיה הזאת פשוט כל שורה סותרת את הרמב״ם. לכן נדמה לי שדי ברור שהרמב״ם פשוט לא פסק כמו הסוגיה הזאת. הוא מבין שיש סוגיות שחלוקות עליה, הוא לא פוסק כמותה. אחת הסוגיות שראינו זה סוגיה בביצה. זו דוגמה שהבאתי, ושם באמת רואים שאיסור חמץ הוא לא איסור על הנאה, כי עובדה שעושים קל וחומר מחמץ לסעור, נכון? אז במהותו אתה רואה שזה חמץ הוא לא איסור על הנאת אכילה, כמו שהוא מבין בסוגיית פסחים ברבי אבאו. אז לכן כנראה, אני לא יודע אם זה מסוג מכוח סוגיית ביצה או מכוח סוגיות אחרות, הרמב״ם לא פוסק להלכה כמו סוגיית פסחים.
אבל שם מופיע רבי אבאו, הוא פוסק כמו רבי אבאו.
פוסק כמוהו באופן כללי. העיקרון שאומר שאיסורי אכילה הם גם איסורי הנאה, ודאי. אבל באיסורים היסטוריים, כמו חמץ, כמו גיד הנשה, ששניהם מופיעים בסוגיית פסחים, הוא לא פוסק ככה.
רגע, אבל זאת אומרת ככה, רבי אבאו, בסרט פסחים, גם מביא את העניין של חמץ.
גם על חמץ.
אבל הוא גם מופיע במקום אחר?
לא, הוא לא מופיע במקום אחר, הוא מופיע במקום אחר, אבל לא בגלל זה. אלא הוא מדבר על כל האיסורים וגם על חמץ. הרמב"ם פוסק אותו בכל האיסורים, אבל בחמץ לא. וגם בגיד הנשה לא. זה מה שיוצא, אני אומר אותם, אין לי תירוץ יותר טוב מזה, זה הרע נכונה, אבל תסתכלו, הסוגיה בדף כף א', אין שורה שלא נסתרת מהרמב״ם. אני שבת לזה את השיניים שורה אחרי שורה שני דפים, אין שורה שלא נסתרת מהרמב״ם. הרמב״ם, לא יודע, הוא לא, כנראה לא גרס, לא יודע אם לא גרס, אבל לא פסק כמו הסוגיה הזאת בכלל, בשום דבר, זה פשוט, בעשרות דברים, לא אחד או שניים, עשרות דברים.
יש השאלה סיבה, למה הרגלבים של היסטוריה יותר
מה זה איסור היסטורי? איסור היסטורי פירושו שלמה אני לא אוכל חמץ? כי אבותינו לא אכלו חמץ. זאת אומרת, אני בעצם לא אמור להתרחק מההנאה מהחמץ. אין בו משהו פגום רוחני, כן, מצד עצמו. אלא אני צריך לחכות, לעשות חיקוי, מה שעושה אבותינו. אם הם אכלו מצה ולא חמץ, גם אני אוכל מצה ולא חמץ. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך של זכר ליציאת מצרים. אז לכן האופי של האיסור, זה מיני של חומרה וכולה, זה אופי שונה. האופי של האיסור הוא איסור גברא, איסור הפעולה. החפץ הוא לא חפץ של איסור.
בעצם השאלה הפוכה, אם יש סברה, למה בפסח יש איסור מיוחד של הנאה? למה לא
מתפקים? לא, גם הסברתי. אמרתי שהרי אבותינו גם לא נהנו מחמץ, לא רק לא אכלו חמץ, כי לא היה להם. נכון, לא היה להם. אז עכשיו השאלה היא רק, מה מתוך מה שעשו אבותינו, התורה מטילה עלינו גם לעשות? אחרי שיש מקור שגם הנאה אסורה, אין בעיה. אז התורה אומרת, אז אל תהנה מחמץ, לא רק אל תאכל חמץ. זה לא נורא. הרי זה היה שם, להפך. היו כאלה שהיו יכולים להגיד, עדיין, בלי רבי אבאו, אם יש איסור אכילה, גם איסור הנאה, כי הרבותינו גם לא נהנו מחמץ, לא היה להם חמץ. מה ששאלו פה קודם, כן, אם עוברים על בל יראה בחמץ, איך אפשר להגיע ליהנות ממנו? אפשר ליהנות בחמץ של גוי, זה לא... אבל היה מקום לסברה כזאת, אז בוודאי אחרי שיש פסוק שאוסר את החמץ בענה, אני יכול להסביר שהאיסור הוא גם הוא זכר למה שעשו אבותינו, שגם הם לא נהנו מחמץ. חג שמח וקשה.